כן, יש שתי ניסוחים שונים. הניסוח שאני תמיד שמעתי אותו מרבי וגם הרב פעם פעמים, וזה גם כן נמצא בספר רבלבו על החומש, שבעצם בקדושת מזבח אני אומר שזה ממון בעלם, ממון בעלם עם קדושה שאינה בכלל פוגע בבעלות. ובדק הבית שם אני אומר זה רשות האדש. רחבר מסייג את זה והולך מכיוון מאוד שונה, והוא אומר שבעצם במסקנה בשניהם יש את שניהם. השאלה מאיפה אני מתחיל. בשניהם יש אלמנט של קדושה, אלמנט של קדושה וגם אלמנט של בעלות. מה שאני בעצם, מאיפה אני מתחיל, איך אני רואה את פעולת ההקדש. בבין הקבעים פעולת ההקדש זה אמירתה לא גבוה שמסירה להדיות. אחרי שהפניתי את זה להקדש, אז מה קורה? נוצר קדושה, בגבולת ההקדש להקדש, נוצר קדושה בחפצה. בקדושת מזבח המעשה הפוך, שהפעולה, פעולת ההקדש, זה הקמת שם קדושה, קדושת קורבן. בגלל שיש לו קדושת קורבן, אז מה קורה? אני חייב להביא את הקורבן הזה. איפה אני צריך להביא אותו? צריך להביא אותו לקורבן. זה משנה את הבעלות לאומנית. אז כל השאלה, מה המנוף, מאיפה אני מתחיל את התהליך? אבל בסופו של דבר, בשניהם יש את שניהם. אז כשגמרא אומרת, ניכר תורו דורובן, מה שתורו תורו דורובן, זה מבחינת מעשה ההקדש. אבל בסופו של דבר, אחרי שעשיתי את זה לקדוש, אז ממילא גם הבעלות משתנה, ולגבי חיוב דל והי, פה התהליך גם כן חשוב. ונפקא מינה אחת שבעצם הוא בעצם מחלוקת בין בעלי התוספות, כמובן זה תלוי בשאלה אחרת, מה לגבי שינוי רשות תקניין? האם הקדש מוגדר כשינוי רשות לקניין זבר? וזה מה קורה בין רבן פרץ, תלמיד רבן פרץ ושכחתי, מה זה כתוב שם, אוקיי? זה יד התוספות. נוגב שינוי רשות, ששם התוצאה קובעת. אז יכול להיות שזה באמת אחד מהמחלוקות, שזה תלוי בהבנת תירוץ התוספות. מה שמעניין בכל הסיפור הזה, הרמב"ם לא גורסים את זה, הרמב"ם גורסים שיש מחלוקת בין הסוגיות, ופוסקים כל דעה אחת, וברח לי לפי איזה דעיים פוסקים, כשפוסקים שחייב. אבל בעצם הפיצול הזה זה בתוספות ורייבד, הריף הרמב״ם אין להם את זה, ונחזור לזה עוד לקראת סוף השיעור. אחר כך אני רציתי לשאול שאלה אחרת, כשאני מדבר, וזה גם כן, אז זה דבר אחד, איך אני מבין דברי תוספות. יש נקודה אחרת, כשאני מדבר על, במיוחד כמובן, הדבר יותר משמעותי, כשאני מדבר על האפשרות הזאת, שזה עדיין, בסופו של התהליך, זה עדיין תורה דרובן, מה המשמעות של תורה דרובן? באיזה מובן זה שייך לראובן לגמרי? וכאן הרבב כאן מתבטא בצורה מאוד חריפה, וזה גם כן מה ששמעתי מרבי הרבה פעמים, שבעצם זה מצא, כמו ספר תורה שקניתי. כלומר, יש תחושה, הבעלות שלי מלאה עם תחושה בחפץ. אני חייב להקריב, למה זה דין, דין, זה דיני הקורבן? אבל זה הדין קורבן וחובת הגב להקריב לא פוגע בבעלות העדיות, זה פשוט שזה ממון בעלים, שזה ממון בעלים בקניינו. יש אופציה אחרת לדבר על ממון בעלים בצורה הפוכה. וזה יש גמר בחולין, ועל זה, גם אחרי זה מי שמדבר על זה. גמר מדברת וגם הידין שלה, אין אדם עושה דבר שאינו שלה. אם אדם יכול לעשות דבר שאינו שלה, אז שם הגמר דנה במי שמקדיש קרבן, לא נכנס לכל הפרטים, אבל האם, וכאן יש ביטוי בתוך הגמרה, מהו דתאמה, כיוון דקני לילה כפרה, כדידי דמי, הייתי חושב בגלל שהקרבן הזה קנוי לו לכפרה, שזה יחשב לשלום מספיק, כדי שיוכל לעשות את זה, משמע לן שלום. כאן יש ביטוי מאוד חדש, במובן מסוים, הוא בניגוד לדבר רבב, שייתכן שיש בעלות הפוכה על הקורבן. בעלות הנובעת מדיני קורבן. רבב מדבר לא על בעלות שנובעת מפי קורבן, בעלות הנובעת מזה שזה גוש בשר. הבעלות שלי שווה, בין אם יש לי סתם פרה, ובין שיש לי פרה שעומד להקרבה. הפרה היא אותו פרה. עושה אותו רעשים והולך והבעלות הממונית שלי שווה. על זה יש תושה ועל זה אין תושה. כאן רבל מדבר על קניין הנובע מזה שהקורבן צריך להיקרב על שמי. וזה גם כן נראה בהמשך. שקורבן הוקרב על שמי. אני מקריב אותו וכל תהליך ההקרבה צריכה להיות אני השם בעלים עליו. באמת, כשבודקים דברי התוספות בחזרה, בדברי בבא קמא, זה באמת הביטוי שלהם. הביטוי שלהם, למה זה נקרא, למה שנקרא טור דרובן? השטור דרובן, כמו בקודשי מזבח, שקורבן קרב לחפר על הבעלים ונשחט לשמו, ושם בעליו עליו. אז תוספות לכאורה מדגיש את הנקודה הזאת. הוא לא אומר, למה זה שלי? צריכה להיות למה זה לא שלי. זה היה שלי לפני ההקדש. הקדש את זה לצרכים מסוימים. אם יש לי גביל ואותיות וזה שייך לי, ואני אחר כך כותב ספר תורה, למה ספר תורה שלי? זאת לא שאלה, למה ספר תורה לא? לא יהיה שלי. כתבתי אותו, ולפני כן קניתי אותו, שילמתי ממיטב כספי, קניתי קלף, כתבתי, למה שהוא לא יהיה שלי? אז הוא לא אומר את זה, הוא שלי בגלל שהיה שלי, וקדושת הקורבן לא פוגע, לא מפקיע את זה, הוא לא אומר את זה. מה הוא אומר? שדיני הקרבה מחייבים שהקורבן יקרב על שני. האם ייתכן מצב שזה לא יהיה כך? האם יש קורבנות מסוימות שזה לא הוקרב על שמי, עוד מעט נראה שנמצא, נחפש ונמצא מכם כאלה. אז יכול להיות. ולגביהם, לכאור תוספות יסכים. זה רק, לרוב הקורבנות. אדם, זה מיועד להקריב. אז גם בתוספות, גם בחזונש, לכאור הם מדברים בנימה קצת אחרת, בנימה שונה, לא בעלות הפשוטה של קניין דיני ממונות, כשאני אומר, טוב, ההקדש זה מחיר שם קדושת קורבן, אבל הבעלות הממונית במקומה עומדת, לא, לכאורה יש דבר אחר הקשור למה? לקדושת בעלות. דרך אגב, רק צריכים ללחום קצת בגמרא, בגלל שבגמר בדף מם, שם הגמר חוזר. מה עוד אתם שכנראה לכפרה כמה שמולן שלו. אז צריכים להתמודד קצת להסביר את המסקנה שזה לא חזרה מעיקר דין בעלות, אבל מהיישום של אין אדם עושה דבר שאינו שלו, זה לא קושי כזה גדול, אבל קושי קטן. אחר כך יש, אז בעצם הצעתי, עכשיו אנחנו עומדים בשלוש אופציות שונות. יש הגריז, זה הקבלה שיש לי, גרב חיים, שבעצם על קדישת מזבח יש בעלות ממונית וגיבה. דברי ברוך בר בשם רב חיים שמע שזה שיש שוני בתהליך ההקדשה, אבל בשניהם יש ממון הקדש לקדושה. אז יש לנו אופציה מאוד מעניינת אחרת שחזנים וצריכים להודות שדבריו יותר מדויקים בתוספות שלפנינו, ש קדושת מזבח כנילי לכפרה. עכשיו יש סוגיה בתחילת בתחילת תמורה, אבל בתמורה שהיא נורא נורא חשובה לעניין הזה. אוקיי, קודם כל אני אזכיר כמה נפקמינות לזה כדי להסביר את כל נפקמינות ואחר כך נראה. יש כמה נפקמינות לבעלים על הקורבן שמשפיעים, שמשנים את המקדיש מאנשים שונים. איך אומרים, הזכרנו שזה תבורה, שאין אדם מאמיר בבעימה שאינו שלו, נכון? אז תבורה, אין אדם מאמיר בבעימה שאינו שלו. כלומר, אני לוקח קורבן שלך, ואני אומר, הבעימה שלי, תמורה הקורבן שלך, לא חל. אין איסור, הקדישה לא חלה, אני הולך הבית הזה לא חל. דבר אחר יש לגבי חיוב חומש. מה חיוב חומש? אם אני מקדיש, וכאן הדין הקדש הזה, זה גם בדרך הבית, אם אני מקדיש בהמה או כוח אפס אחר למזבח כל שדרך הבית, ואחר כך אני פודם אותו. כן? טוב, בקודשי מזבח זה רק נפתה באיזה מקרה, אם זה נפל בומבום. אם זה תמים זה לא נפתה, אבל קודשי מזבח נפל בומבום, אז אני פודה אותו. ברק הבית לא צריך חימום, אני יכול לפדות אותו סתם. אם המקדיש פודה, חייב להוסיף חומש. לא פודה, כל אדם אחר פודה אותו בשביו, קח את הבהמה, את החלק בעצם מוקדש, לוקח הבית לשלם שוויון, מי שמקדיש אותו חייב להוסיף חומש, שכמובן במתמטיקה של הגמרא זה לא חומש, זה רב, כלומר זה הוא מלגב, אבל הוא צריך להוסיף חומש. כן, זה נכון. כאן יש כבר שאלה כזאת. מה קורה אם אדם מקדיש בשביל אדם אחר? כלומר, יש לי, לא יודע, יש לי חייב ואין לו כסף, הוא אכל חילה. אז כדי לעזור לו, אני מקדיש את בנתי שיהיה לחטאתה. כלומר, יש שוני בין ילמי, בין המקדיש למתכפר. אז מה שואלת, מי מוסיף חומש? מי עושה תמורה? כמובן, אסור לעשות תמורה, אבל התמורה של מיכל, המתכפר או המקדיש? מי נחשב לבעלים לדינים האלו? לכאורה, השאלה הזאת, וזה בדיוק השאלה בין החזון איש ורבל. למי הבהמה הזאת תלויה לכפרה? למתכפר. כלומר, ראובן הקדיש הבהמה לטובת חטאת שמעון. אז הוא מתכפר לשמעון, ומרגיש שהוא ראובן. אז זה לכאורה בדיוק זה. איזה קניין ממון יש לו מקדיש? יש לו שיעור מהבעלות קודמת. היה הבעלות, זה הבעלות הרגילה, זה הבעלות הדיוט. זה הבעלות הרגילה שאנחנו מכירים. וכאן, מי שהקדיש לא פגע בזה, לא הופתיע את זה עד כדי כך. זה טענה של בל. לגבי מתכפר, יש פה, מה הכינון של המתכפר? זה שקורבן עומד להתערב על שמו, להתערב על שמו, מה הביטוי בתשלט, מי שיש לו בפניו? שהוא קרב על שמו בשם בעליו עליו, נכון? אז זה לכאורה, בדיוק המחלוקת, זה כמעט בדיוק תואם מה שקורה כאן. שבעלות הדיוק רגילה יהיה כמו... זה יהיה כאן, וזה יהיה ל... אוקיי? מה קורה למסקנה? כאן יש לנו הפתעה. שדברים לא כל כך פשוטים, אולי זה לא הפתעה, אבל... אוקיי, מה קורה בסוף? מה שמוע אדם רבי אבו, אמר רבי יוחנן, מקדיש מוסיף חומש, מתכפר עושה תמורה, כאן יש קיצור בין שני הדינים. יש שוני בין חומש, שאני הולך אחרי המקדיש, ולגבי תמורה, הולכים אחרי המתכפר. אז כאן הוא נקודה לא, אוקיי, זה כמובן, אז מה נשאר לנו בזה? מי הבעלים העיקריים? אז כאן רב ולבל ביאר שם, וזה אני חושב זה פשוט, זה הדרך הסבירה, נסביר עוד שנייה, שבעצם הדין היסודי זה באמת, עכשיו מתכפר. הדין היסודי הוא מתכפר. הדין של תוספת חומש זה דין צדדי שהולך אחרי מי שמבחינה היסטורית הקדיש. למה? אני רואה בפדיון כאין החזרת הגלגל אחורה. כלומר, לגבי חומש יש שאלה נוספת שבעצם מפצה לזה. יש דבר אחד מה הבעלות בעובר. אני יכול לשאול את עצמי, אולי בעלות העבר הוא חשוב. אולי באמת הבעלים עכשיו זה למי שמתכפר, מי הבעלים על הקורבן. ושני, מה ההיסטוריה, איך זה הגיע לכך שזה הקדש? אז כאן יכול להיות שמישהו בא לפדות, הוא צריך כביכול להתכפר על זה שהוא הקדיש בטעות וחוזר. אז הוא רוצה להחזיר את הגלגל לאחורה, הוא רוצה לעשות שהקדש שלו לא חל, עכשיו התורה אומרת, בסדר, אפשר, לא צריכים להחזיר את זה, לא בחינם. אז בעצם הדין של, לפי הגישה הזאת, זה מה שבא אומר, וזה דרך השיטה בהרבה ראשונים, שבעצם הבעלות הנוכחית וגם תמורה זה תלוי בבעלות נוכחית ולגבי פדיון וחומש זה תלוי במה לא בעלות הנוכחית גם בבעלות הקודמת מי אז אז הפיליון אני רואה בו כהפך של המרטיש, ומיל מי שהפטיש, יכול להיות שאין בעלות בכלל, או יכול להיות שיש בעלות אצל המתקפר, זה בעלות האמיתית על הקורבן. זה לא אכפת לי. אבל מי חייב חומש? מי שהפטיש, למה? בגלל שהפיליון הוא אנטי הפטיש, הפך מהפטיש. אומר, לא, זה לא תלוי במי הבעלים עכשיו, זה תלוי במי היו הבעלים לפני ההפטיש. ואני רואה את הפדיון כחזרה, חזרת הגלגל אחורה, אומר, צריכים לבדוק מאיפה זה הגיע. אבל זה לא משנה, זה לא, החומש הוא לא בגלל קדושה בקורבן, בגלל הבעלות בקורבן עכשיו, יכול להיות שכל הבעלות נמחקה. הרי חייבים חומש גם בברק הבית. כאן, אוקיי? בסדר, אז זה תלוי בעבר. זה ההסבר של ולבו, ואז נשאר שבאמת הבעלות היסודית זה שהיא בעלות הכוונה. שזה יהיה בעצם נותן איזושהי גיבוי לחזמיש. אוקיי? אבל מה שמעניין זה מה שמעניין בזה שיש סמנים בראשונים שזה לא כך. כלומר, הקדישה שאני אמרה עכשיו, וזה מה שבאבו מציין בתמורה גם כן, שבעצם הדין היסודי היא בתר מתכפר. אבל שם יש בדרך אגב דווקא
כשלא דין תרוק יש זה לא סף עצמי, יש סט של ספרים הקאמרה הרוב מסכתות החשבות הוקד שם שנקרא כנסת ראשונים. ושם הוא קיבץ כל ראשונים שאמרו דברים שונים במסכות שונות, והוא קיבץ אותם ביחד. כלומר, יש סגלת, ואין כל כך ראשונים מסודרים על הדח בקדשים, אבל יש כל מיני ביטויים, בפסחים, ביומה, יש הרבה סוגיות, וכמובן גם כן סוגיות אקראיות בכל מיני מקומות. והוא מקבץ את כל דבר ראשוני, ותוך ספר מסדר אותם על הדף. גם כן בספרות המקבילה, זה גם כן דבר נורא חשוב שלומדים קודשם, זה אנשים שאפילו מיומנים מאוד בנשם מזיק, אני לא כל כך יודעים את זה, צריכים גם כן ללכת את השפתות ותורת כהונים, יש המון חומש שם. ויש פירוש מאוד חשוב של הרייב לאותו עקרונים. עכשיו במחשב זה יותר קל להגיע להם, אבל לפני המחשבים וחיפושים זה היה מאוד, זה אתגר אפילו למצוא את הקרוב. אז זה דבר נורא חשוב. הוא עשה, לפני המחשב זה היה ממש נורא חשוב. כאן גם כן זה עדיין ספר מאוד מאוד שימושי. כמובן גם כן הוא גם כן יודע את החומר. אביו למד אצל בפרייתה משל ובבו, והוא גם כן ממש שקור בחומר, אז גם ההערות שלו גם כן בדרך כלל מצוינות, כמעט תמיד מצוינות וחשובות. אז הוא מציין את הראשונים שאומרים את זה, ויש כמה ביטויים גם במאיר ביומה, דחקים על המבט, גם בריד, שבאמת לא משהו כך, משהו שזה פיצול. נקריא קטע אחד. זה תוסד ריד על בבא קמא דף עין בבא קמא. מקרו לשמיים מיקר תורו דרובן ואשדם תורו דרובן. פיריש, שרי צריך לשחות לשם בעליו. ואם הקדישו ולברק הבית, נע משמו עליו. שהרי הבעלים מוסיפים חומש בפדיונו. אז כאן הריד אומר שתוספת חומש בפדיון זה הוכחה שכל שבדק הבית זה מעיקר דרובן ואשר דרובן. אז שם התוספת ריד באמת מסתכל על תוספת חומש כאבן בוחן של בעלות ממש. גם כן יש רק כמה דברים. עוד כמה ראשונים שהוא עושה, שהוא מוכיח משם שחיוב חומש, שחיוב חומש זה לא רק תוצאה של ההפרה, אבל זה גם כן משפיע על בעלות עכשיו. ומאל, אם באמת נקבל את זה, נוצא מצב מאוד מורפל של מתקפל ומקמדיש, שיש שני סוגי בעלויות שונות וגם דינים שונים, זה חשוב וגם דינים אחרים אחר חשוב. אופציה, אז למסקנת השכל של גמרא אולי תלוי במה שאנחנו אומרים, המסקנה והפשרה שיש שוני בין מתקפל ומקדיש לעניין תמורה או חומש, זה נתון לבעיה. הגישה האפשרית והראשונה שעלה על הדעת לחשוב שבאמת מתכפר זה המוקד והדין חומש שזה אחרי המקדיש זה דין צדדי לגבי חומש, שחומש הוא דין בהחזרת הגלגל לתפארה, אבל לא כל, בוודאי לא כל משנים מסכימים על כך, ויש כמה מיירי ריד שהרנדרים שהרבילן מצטט ומוכיח מהם גם ראה, זה באמת צודק, שלגביהם הדין חומש הוא משקף איזשהו רמה של בעלות, ואז נוצר מצב אמביוולנטי שלגבי דינים מסוימים הבעלות לכפרה קובעת, וגבי דינים מסוימים הבעלות הקודמת של הדיאל קובעת, מצב מורפל מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, תוספות בסוטה גם כן שואל את זה, לגבי אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בשיעור של קורבן ציבור, יש דין מיוחד של מנחת כהן קליל. כשמנחת כהן הוא קליל, מנחת ישראל נקמצת ונסחפת. ודיברנו מה כהן במקרה ביניים. אז יש תוספות מאוד מאוד מעניין בסוטה לגבי המנחה של אשת כהן. כלומר, היא ישראלית, והיא מקריבה את המנחת סוטה, מנחת סוטה. אז כאן בואו נקרא תוספות לאט. חפים על המנוף. ואם תאמר, אמר לו שדינה לכולי מנחה בת ידידה, למה לא נשליך את כל המנחה אחריה יהיו שירי נחלים, כמו מנחת ישראל. קדם הפרק אין בין עמודה, ואיתם פרקם לזבחים, פרקם לתמורה. מה ההוכחה של תוספות שזה צריך להיות המנחה מנחתה ולא מנחתה? מנחת ישראלי נשואה לכהן. למה? לכן תוספות אומר, מה המשפט המחת? פרקם לתמורה, מתכפר עושה תמורה. והכה היא מתכפרת במנחה זו. אז גם דברי תוספות, תוספות מסתמך על מנחת כהן קליל, מה קובע לתוספות לפי זה?
שמתכפר עושה תמורה. כנראה לפי תאוספת, מה הוא חושב, מי הבעלים העיקריים של הקורבן? המתכפר. הוא לא מזכיר, והוא גם כן, לא מסביר, לנו לא מזכיר, העניין של חומש. וזה נתון לשיקול דעתנו, למה הוא לא מזכיר חומש. אם נגיד, כמו שאמרתי בהתחלה, כמו רבל הסביר, שבין עיקר הדיני מתכפר, זה בעלות הקורבן. הדין חומש הוא דין צדדי לגבי פדיון, זה תהיה המעניין. אז אותו זה תהיה מוסבר. אבל אז התירוץ בו, יש לומר, אתה מגנה מתכפר כולי זבח, ואין לו למקדיש חלק בו. אבל אחרי יש לו לבעל חלק במנחה. אז אתה צריך לתארד שכאן יש לו לבעל חלק מהמנחה. כאן הפשטות הוא שגם הבעלים, כלומר בעל כהן, איך שהם מתכפר גם כן בהקרבת אשתו. אוקיי, כאן אני קצת מתלבד, אבל זה דרך הפשוטה לבין דברי תוס. אוקיי. נפקי מין הבאה לכל הסיפור הזה, זה גם נפקי מין את זה. אז זהו, שמעתי אותו מהרב, גם כן פה כמה פעמים, הקדש עיבור. מה זה הקדש עיבור? בוא נקרא, זה תוס משנה בתמורה. אחד קודשי מזבח וקודשי ברק הבית אין משנים אותן מקדושה לקדושה ומתאישים אותן קדושת עילוי. הכוונה, אז קודם כל אי אפשר לשנות אותו מקדושה לקדושה, נראה, אי אפשר לקחת קורבן שלמים ולהקדיש אותו לחטאת. מה זה מקדישים אותו הקדש עילוי? אז כאן כנראה זה שאני יכול לקחת קודשי מזבח ולהקדיש אותו לברק הבית. אז מה אני עושה איתו? אז אני צריך לפדות אותו, נראה סכום הכסף שאני פודה אותו, אני פודה אותו, נותן לברק הבית, ואז אני מקריב את הקורבן. כן, בואו נקריא רש"י, אבל מקרה הפוך, אם יש דבר שיטה שבקדושת ברק הבית, אני לא יכול להקדיש אותו למזבח. כלומר, בואו רק עובדות. אם יש לי קודשי מזבח, אני יכול להקדיש לברק הבית, ואז מה קורה עם החלטת? מה הדין אני פודר? ואחר כך נקריב. אם יש קודשי ברק הבית שעכשיו אני רוצה להכניס למזבח, ההקדש לא חל. למה? אז בואו נקריא רמה. למה רמה חושב שזה לא חל? המקדיש קודשי מזבח לברק הבית, הרי ההקדש חל עליהם. זה מקרה הראשון. ומה עושים איתו? ותאריך הבהמה, אני עושה הערכה של המחיר, ותיפדה ופודים, ויפילו דמה לברק הבית. והבהמה תיקרב למה שהייתה בתחילה. Okay.
אדם יש
קודשי
מזבח,
ויש
את זה בחטאת, אחר כך ויש את זה לברק הבית, ופודה אותו, ואחר כך מקריב אותו כחטאת.
מה קורה במקרה הפוך? אבל המקדיש קודשי ברק הבית למזבח, אוקיי? מקדיש קודשי ברק הבית למזבח, ואמר, הרי זה עולה או שלמים, או החרימם לכהנים, לא עשה כלום. הקדש לא חל. למה? ואין הקדש המזבח, ולא אחר, חל על קודשי ברק הבית, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. למה הוא לא יכול להקדיש ברק המים? ואז זה כמו הפרחה של שני. אז מה זה? מה לי מאכל שמיים? מה לי מאכל אנג'ל? ברגע שהקדשתי את זה לברק הבית, איבדתי את הבעלות הממונית על זה. אם זה כבר לא שלי, אז מי שאל אותך? זה תשע לא שלך לא חל. כמו שאני הולך לבית של מישהו ואני מקדיש אותו לשום צורך. זה בערך ברק מה כבר שלא חל. זה רק קפצים שלי שאני יכול להקדיש. מה משתמע מהרבה? מה יוצא מהרבה? שכאן אני יכול להקדיש. מה זה אומר? שקודשם זה בערך עם כן שלי. כלומר, קודשם זה בערך שייכים לבעלים. קודשם בערך הבית זה ממון הקדש בקדש. זה לפי הרבה. אמנם בספרי משתמע דבר אחר לחלוטין, דבר שונה. רבי ישמעאל אומר, וזה גם כחל מהדברים שבאמת כשלומדים נשים נזיקין, אז לעתים לחלקות יש איזשהו מדרש הלכה בעל משמעות, כאן המדרשי הלכה הם טוב, יש, קודם כל יש הרבה יותר את זה שהלכה, פשוט יש הרבה יותר פסוקים על כך שמעל. כמה פסוקים יש על בבא בתרא, אבל יש במציא, יש קצת, כמה עוד קצת, עוד בתרא כמעט אין. טוב, בסוף יש פסוקי נחלה ירושה, אבל בפרקים של חזקת הבתים, בפרקים פרק ראשונים, רק קצת באיזה גביעה, חצי פסוק. אבל כאן יש הרבה יותר פסוקים ויש הרבה פחות, צריכים לדעת, הרבה פחות חומר גם בתלמודים וגם בראשונים, אז צריכים להסתמך על הדרשי הלכה הרבה הרבה יותר. רבי ישמעאל אומר, כתוב אחד אומר תקדיש, וכתוב אחד אומר לא יקדיש. אי אפשר לומר תקדיש כבר נאמר לא יקדיש, אי אפשר לומר אל יקדיש כבר נאמר תקדיש. יש איזושהי סתירה בין הפסוקים, האם ניתן להקדיש הקדש או לא. אמר מיד מקדישו אותה הקדש עילוי, ואין אתה מקדישו הקדש מזבח. יכול אף הקדש מלך הבית שאינו הקדש מזבח, אבל לא בבחור, מה בבחור מיוחד שהוא הקדש מזבח, אבל כל הקדש מזבח. אוקיי, לא ניכנס לכל הפרטים והפסוקים, איך הם משיגים את זה, איך הם מבינים את שני הפסוקים האלו, אבל משתמע שיש איזושהי גזירת הכתוב, שיש כאן שוני בין קודשי מזבח וקודשי בדק הבית. עכשיו, קודשי מזבח חל הקדש הנוסף של בדק הבית, אבל בגלל הפוך לא. עכשיו, האמת היא, זה גם כן, יש כמעט שוני וכמעט שוני פילוסופי, יש כאן, יש בספרות כמובן אחד שמעין אומר ההפך. כל פעם שיש לי פסוק שבלמד אית, אז הם תורכים להסביר למה מצד הספרה זה וואי, או לא אית, ובד זה את הכתוב אומר לנו אית. אני לא חסיד של זה, ואני אומר, בתורה אומרת לי, לפעמים אנחנו מתקדמים ואומרים שזה גזירת הכתוב, אבל גזירת מחדל שלום צריך להיות. לתת איזשהו היגיון, מה שתורה אומרת. זה לא תמיד, אנחנו לא תמיד מצליחים. לפעמים נתקדמים פה ושם בדבר, ואני אומר, מה זה? ובסדר, אז אומרים, כנראה זה גזירת הכתוב. אבל כברך בכלל ראשון, אנחנו מנסים להבין ולהסביר. ונראה לי שבאמת קל מאוד להבין השונות הזאת, בלי בהכרח להסתמך על שוני בבעלות. ובואו נסביר. קודשי בדק הבית, למה זה נועד? אני מקדיש דבר שאני אמור להגיד לברק הבית, וישתמשו בו. למה זה נועד? מה התשובה? כל מה שנתבר עושה, כל מה שצריכים. לפעמים צריכים לסייב את הקירה, לפעמים צריכים לקנות אבנים, לפעמים צריכים לקנות כלי שרת, כל פעם, לפי הגזבר. כלומר, השימוש הוא לא מוגדר, לא מוגדר, בגלל אי הגדרתו, ואם מגבלה הוא בעצם קדוש לקוט. אז אני לא יכול להגיד, תשמע, אני רק קדש, לקחתי סין, קדשתי את זה לסין, אני רק קדשתי את זה לסין, רק קדשתי את הבהמה הזאת למסע, לעזור לעלות דברים. עכשיו אני רוצה להקדיש את זה כקורבן. אני אומר, מה, שאתה מקדיש את זה לברך הבית, אתה עושה כל כולו מגזבור, והגזבור ישתמש לו לכל צרכיו, לכל צרכי הבית. וממילא, ואתה דעת פנוי מנה. אין שום דבר שפנוי שאני יכול להוסיף על הקדשה, שאינו סותר את הקדשה הראשון. הקדשה הראשון הוא כולל ומקיף. בקוד של המזבח, זה לא כך. אני מקדיש אותו למטרה מסוים, לחטאת. נכון, אחרי שזוכר כחטאת, אבל מה יעשה? אני לא יכול להשתמש בו לדברים אחרים. אבל בעצם זה קדושת ייעוד למטרה מסוימת ומוגדרת. וממנו מי שיכול לעלות על הדעת, טוב, אולי יש איסורי מעילה וכו', אבל בעצם הייעוד שלו אינו בהכרח מונע שימוש עד אותו ייעוד. וממנו יכול להיות שאני יכיר בשוני בין קודשי מזבח וקודשי בדק הבית. לא ברמה של בעלות, אבל ברמה של אופי ההקדש, שברגע שאני מקדיש אותו לברך הבית, כבר אין מה לעשות איתו, ואין שום הקדש אחר שיכול לחול על הקדושה הזאת. לעומת זאת, שהייתי מזבח, ששם אני אומר שיש כאן פינות קדושות. כאן גם יש, אז זה בחורה פשוט בספרי. יש כמה דברים מעניינים ברש"י ותוספות כאן. רש"י סבור יש רש"י מאוד מעניין לגבי הפדיון הזה. הרמב"ם משתמע שהפדיון זה חכה לכל ערך הבהמה. מעריכים את הבהמה, מה מעריכים? את השווי של הבהמה. רש"י כאן אומר משהו אחר מאוד מעניין. הוא אומר מה קובעים? אז הוא אומר יש כאן שווי. אם זה בהמה שיש לי אחריות, למשל, יש כמונות מסוימות שאני מקדיש אותה, ואם אני לא מקריב, אני צריך להביא בהמה קטן. אם אני אומר, נגיד, עולה הרי עליי, שאני אישית חייב קורבן, עד שאני לא מביא קורבן חדש, אני חייב. אז זה נקרא קורבן שיש לי אחריות. יש כמונות אחרות שאין לי אחריות עליו, ואם הולך ליבוד, אני אומר, וואלה, הלך ליבוד, אני עצוב. הייתי רוצה להקריב קורבן, ואני לא יכול, אני לא צריך לשום צ'ק בקורבן חדש. זה נקרא אין לו אחריות. אז הוא אומר, בקורבן שיש אחריות עליו, הוא צריך לשלם את האחריות, שזה יוכל להיות שזה שונה מערך הקורבן. נגיד אם הקורבן שהוא הביא היה יקר מאוד, ועכשיו הוא יכול להביא קורבן בסכום פחות ולצאת. אז הוא רק חייב סכום הפחות. אם אין לו אחריות, אז כאן רש"י מחדש שיש טובת הנאה בקורבן, ורש"י סבור כנראה שכשמגיעים למקדש אפשר לבחור בכהן שאני רוצה לתת אותו לו. ויכול להיות שדווקא הבן של הבוס שלי הוא כהן, ואני חזק יכול לתת לה. ואז, כמה שאני נותן לה, אז הבוס ייתן לי העלה במשכורת. אז שווה לי. אז שווה לי קצת, אולי מאוד לא סתום הבהמה, אבל בין דולר אני מקריב, אז יש לי זכות מסוימת בתוך הקורבן שזה טובת הנאה, אותו טובת הנאה אני מקריש, וזה כסף הפדיון. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, האם יש טובת הנאה בקורבנות? אין זה באמת נכון. האם כשאני מגיע למקדש, אני יכול לבחור בכהן, כלומר יש משמעת. האם יש לי זכות מאוד, כמו בתשומה יש לי זכות הזאת. אם אני מפריש תשומה, אני יכול לתת כל כהן שאני רוצה. האם הזכות הזאת קיימת בקדשים? האם אני יכול לבחור את הכהן שאני רוצה כשאני מקדיל מקדש? שאלה שנייה נוספת על זה, שאפילו אם אני יכול לבחור, השאלה נשאלת האם להגדיר את הזכות הזאת כזכות ממונית. זאת אומרת, הסוגיה גדולה לגבי תשומה, אם טובת הנאה ממון או אינה ממון, הפשטות שזה דין מיוחד בתשומה. אבל אפילו אם נגיד שאני יכול לבחור את הכהן כשאני מגיע, לדעתי זה מאוד מאוד מוקדש להגדיר את הזכות הזאת כזכות ממונית. אבל, רש"י לא שאלתי, ורש"י כנראה חושב שיש טובת הנאה, והיא גם כן מוגדרת כזכות ממונית. אבל זה, אני אומר, הדברים האלו לא, ממש לא פשוטים. יש, רש"י ליברמן בסוף סוכה, יש לו הערה מאוד מאוד חשובה, לא ראיתי את התייחסות לזה אף אחד מהחברים אחרים, אבל יש לו, מקבל את הפנים שלא שמעתי עליהם אף פעם, ויש מחלוקת האחרונים בנדון, האם יש טובת הנאה בקורבנות, האם אפשר לבחור את הכהן כשמגיע למקדש? אני שואל על זה שאלה נוספת על רש"י שהוא לא כל כך דן בו, האם הזכות הזאת מעוגנת, נחשבת לבעלות ממונית, כמו הדעה של טובת הנאה ממון, או שנגיד יש איזשהו תכסיס שאני יכול לנבא. אבל זה לא נחשבת לבעלות ממונית. כאן רש"י בוחר סבור בשניהם, וכמובן גם כן זאת רש"י בתמורה, שזה גם כן נתון, זה עומד, בוודאי ניתן להתווכח על זה. מה שמאוד מעניין, התוספות גם כן הולך בכיוון של רש"י. וכאן משתמש, וזה הביטוי שלו שם, זה בתמורה למבט, דקודשי מזבח, יש שם הבעלים לדולקן כשהוא ממות. אבל קודשי בדק הבית, שישן, אין לבעלים עליהם יותר משאר אדם, לפי כך אין בידו להתפיס. אז כאן תוספות אומר משהו אחר, שבקודשי מזבח אדם יכול לפדות, כשהוא מם ולשמור על הקורבן, בקודשי בדק הבית שכאשר הבעלים אין להם זכות יותר מכל אחד אחר לפדות, לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה גם כן לגמרי לא פשוט. מה שמעניין בכל הסיפור הזה, אז ברש"י ותוספות משתמעים שהם נתפסים בעניינים יחסית שוליים בכל הסיפור הזה. אולי יש קו ברור לעמדת רמב"ם, אבל מכל לא. כלומר, לפי הרמב"ם משתמע שיש קו ברור המתקרב למה שדיברנו על חיוב דל זה, מתפיסת מגלבו, שקודשי מזבח זה של הבעלים, וקודשי בדק הבית זה ממש לא שלו. אין ביטוי נחרט לרש"י ותוספות. ומהם הם נתפסים באיזשהו דברים שוליים יותר שמאפשרים איזשהו הקדש רבקי. מה שמעניין בזה, שלכם שני הדברים האלו, הקדש עילוי ודלת והי, וגם כן שמעתי מהשניהם, הרב רק ציטט את מה שמעניין, הרב כבר אמר, הוא ציטט את הרמב״ם והקדש עילוי, וציטט את תוספות, בדלת והן. הוא לא מזכיר את עמדת הרמב״ם בדלת והן, שסובר שיש סתירה חזיתית בין הסוגיות, ולא ציטט רש"י ותוספות בהקדש עילוי, שלא אמרו שדברים משתנים. כלומר, בשני מקומות יש משנים מסוימים התולים את ההבדל בין קודשי מזבח וקודשי בדק הבית על הנקודה הזאת, על רמת הבעלות היסודית, אבל אין אף משנה שאומר את זה בשניהם. ואז השאלה נשאלת, כאילו, למה הם לא עקביים? כלומר זה, גם כן, האמן שכחנו, מאיר שמחה, מצטט את שניהם, וכאן גם כן, מצטט רמב"ם כאן, מצטט רמב"ם בתוספות בבבא קמא, הוא לא מזכיר שאין שם שרוקן על שתי החתונות. וזה, כאילו, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני רואה נצטרך להבין שהקדש עילוי, אפילו פעם ניסיתי לסרטט את האופציות, אבל נצטרך למצוא שני חילוקים, כלומר חילוק אחד ברמב״ם שדין בא לשנות בכיוון אחד, ודין לפי תוספות בכיוון השני. כלומר, לאחד מהם הקניין הדרוש בהקדש עילוי יהיה שונה מדלת והי, ולפי ראשונים שונים נצטרך למצוא חילוקים הפוכים, להסביר דינים הפוכים. זה אני ניסיתי לעשות דבר, לא הצלחתי כל כך, אבל זה באמת המבוכה שלי. יש לנו יישום, שני יישומים מאוד מאוד טובים בכיוון הזה, לשון מהבעלות הזאת. מה שאין לנו בשון אחד, שיגיד את זה בשניהם. כאן רמב"ם אומר כך, ושם רמב"ם אומר כך, וכאן תוספות הוא גם כן הפוך. דבר שמשאיר אותי קצת בבעיה. אוקיי, אז רק פעם הבא נעשה תנגל של מרדה. אוקיי, רק נחזור מה שדיברנו. עוד פעם, בעיקר תרדו ובין אחר תרדו ומה אנחנו עושים מה אנחנו נגיד. ובחיים אומר שזה שונה בין תושת, בין קודשי מזבח, שזה מאמר בעלים בקניינם, ובין קשר בבית הבית שזה ממון הקדש בקניינו, אחר כך אלינו סיבוב קצת שונה של רמב"ם אומר, שאומר משהו קצת שונה, שבעצם בשניהם ישניהם השאלה מה פעולת ההקדש, מה מעשה ההקדשה, וקשר בבית הבית זה אמירתו הגבוה, כמסירתו להדיעות, וקשר מזבח זה פעולת הכלת קדושה. בסופו של דבר שהם חלים, יש שני מרכיבים, וחייב דל והי צריכים פעולת מחירה ולא רק תוצאה של המחר, והאמנו שזה מחלוק ראשונים לגבי הקניין של נמישות. אחר כך העליתי אופציה שלישית, שבאמת הבעלות בקודשי מזבח זה אינו שיעור של מעשה הקדש, לא שמעשה הקדש של חלקי, משהו חלופי וחלוטי, שזה קניין קורבן, קניין למטרת כפרה, ששונה מהותו מקורו בעובדה שהקורבן קרב שם בעלי ושם בעליו עלה, וזה מה שיוצר את יוצר את הקדושה. ממילא אוקיי, כן, שבע לבנות, המקור של החזון איש זה העם שכבר בחולין שנדחה, אבל יכול להיות שדחייה היא על הנושא אחר. אחר כך נכנסנו לגמרא בסוגיה בתמורה, האם מתכפר עושה, מה גם פיצול בין מתכפר ומקדיש, מה הדין בתמורה בחומש, מחלוקת, מסקנת הסוגיה לחלק בין תמורה לחומש, דרך הפשוטה המובנת יותר להגיד שעיקר דין קניין קורבן זה לא מנהל כפרה, ופדיון וחיוב חומש זה תלוי בדין ייחודי שזה תלוי בספרי מי הקדיש בגלל הפדיון הוא ההפק של המחיר של ההקדש. אבל ציינו שיש הרבה מאוד ראשונים של ואילן מצפק מוכיח מהברית מהירי פסט שנים שבאמת רואים בחומש כדבר עיקרי והדרה של קורבן. אחד מהם זה לא כך, זה תוספות בסתה, שהוא משנה כמו שרבל אומר שהכרתי עם קניין, זה קניין לכפרה, והוא מיישם את זה גם במיוחד כהן שהוא קריב. אחר כך דיברנו על הקדש עילוי, הרמב"ם לוקח בצורה נחרצת שוני בהקדש עילוי, כמו רב חיים והתוספות, מלמל מחל גבוה, מלמל מחל עדיין, שבקושי בבית הבית לא ניתן להקדיש בגלל שזה לא שלי, משמש כאשר מזבח וכן שלי. בספרי משנה אחרת, דרשי ותוספות בתמורה משתמים אחרת, ושם הסברתי שאולי השוני שבקושי בבית הבית זה הקדש כולל, ואין משהו נותר שניתן להקדיש אותו, כאשר מזבח לתקישת יהודי במטרה מסוימת, אז ניתן להקדיש אותו לצרכים אחרים. רש"י דן מצד אחריות אותו בתנאה, ונחמין תהיה גובה הפדיון. מה שקצת מוזר, גם ברש"י תוספות, שבכל כמו שמאיר שמחה וגם הרב תמיד אמר את זה, באמת הקדש עילוי וחיוד על והי, שניהם משתמעים כנחמין מצוינות וטובות, ומי שבאמת חושב, קצת בדק בית לא שלי, היה יכול להסביר את שניהם בעורכיים, אין מישון אחד שמסביר את שני גמרות באותו דרך, ואז נותרה לנו קצת שאלה מה מהות הפיצול, למה רמב"ם פוסק שם גם לדעת ששניהם שווים, וכאן הוא מחלק בהקדש שלו, תוספות כאן שאומר כעיקרון בהקדש שלהם שווים, למה הוא מיישם שם?